כמה שעות לפני יום הזיכרון, אז אי אפשר לדבר על דברים אחרים. נעסוק קודם כל בהגדרה של המושגים האלה, מסירות נפש וקידוש השם, שהם מושגים כל כך יסודיים בחיים של עם ישראל. ונאמר קודם כל את העיקר. מסירות נפש וגם קידוש השם הם לא דרך של מוות, אלא דרך של חיים. קודם. זה לא איך אדם מת וכתוצאה ממה הוא מת, אלא קודם כל איך הוא חי. לכן, מאותו מקום ברור גם שזה לא אירוע חד פעמי, אלא כמו שאמרנו, דרך חיים. שמה היא כוללת? אומר רב צבי יהודה, הגדרה, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, כלומר, כמובן שמסירות נפש יכולה להיות רק על דברים שקשורים למהות של הנפש. זה שאדם מוכן למות בשביל משהו, זה לא תמיד נקרא מסירות נפש. יש אנשים שמוכנים למות בשביל שטויות. זה לא הופך את השטויות האלה למשהו חשוב. מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת אליהם. כלומר, מה זה מסירות נפש? שהשייכות של אדם לדברים עליונים וקדושים, יש לה שלושה מאפיינים. היא פנימית, מהותית ומוחלטת. פנימית, זאת אומרת, זה לא בגלל הקשר חברתי או מתוך הרגל, אלא באמת פנימי לאדם. אותה שייכות לדברים קדושים. מהותית, מהותית, זאת אומרת, שיש הבנה שזאת מהות החיים. כלומר, זה לא שהקודש הוא משהו חשוב בחיים, או שהוא הכי חשוב בחיים, אלא הוא החיים. אין חיים בלעדיו, אין חיים אחרים שהם לא שם. זה נקרא שייכות מהותית, וכתוצאה מזה מחלוקת, מוחלטת. כלומר, לא זה מה שנכון לי כרגע, אלא לגמרי. שהיא, מידת השייכות הזאת, מתגלית לפי רוממות ערכו של אדם. זאת אומרת, בכל אדם, באישיות של כל אחד מאיתנו, יש צדדים מרוממים, מסגבים ומופלאים. ויש גם צדדים נמוכים ומגוחכים ועלובים. והשאלה היא, איזה צד בתוכנו אנחנו בוחרים להזדהות? מה אני יותר מזהה בתור האני שלי? אז ככל שהאדם יותר מחובר לצד המרומם שבו, אז מתגלה אותה תכונה של מסירות נפש. שהנפש, האישיות שלו, מחוברת לגמרי, מסורה, לדברים עליונים וקדושים. ושהיא, מידת השייכות הזאת, מהווה את תוכן חייו, זאת אומרת, דופק ונשימה וחוויות ורצונות, זה לא החיים. זאת המסגרת של החיים. לכן יש תוכן, שכל אלה הם הביטויים שלו. אז כשתוכן החיים הוא השייכות הפנימית והמהותית והמוחלטת לדברים עליונים וקדושים, המדרגה הזאת נקראת מסירות נפש. אז היא מהווה את תוכן חייו, וקובעת את מבנהו, מפנהו וקיומו. מבנהו זה המבנה. מה במרכז, מה בשוליים, מה עיקר, מה תפל. מפנהו זה לאן פונים בצמתים. כלומר, לפי מה מקבלים החלטות בחיים. אז אם כשמקבלים את ההחלטות זה על בסיס השייכות לדברים עליונים וקדושים, זה נקרא מסירות נפש. וקיומו. כלומר, אדם שמסור כל כולו לתוכן החיים, לערך האלוקי הקדוש של החיים, אז אם, וככה הוא חי, אז אם נוצרת מציאות כזאת, שיש בה סתירה בין המשכיות החיים לבין תוכן החיים. כלומר, אם הוא ימשיך לחיות, זה יהיה על חשבון החיבור לתוכן החיים. אז אדם שחי את תוכן החיים, יעדיף להישאר נאמן לתוכן החיים, אפילו על חשבון המשכיות החיים. ואז, כמו אותם יהודים, שיכלו להמשיך לחיות, אבל במחיר של להתאסלם או להתנצר, ובחרו להיות נאמנים לתוכן החיים. זה לא ויתור על החיים תמורת מוות, אלא זה ויתור על החיים מתוך הנאמנות לתוכן החיים. אותו דבר לגבי המושג קידוש השם. אומר מעבר יבוק, מתלמידי האריזל, בכל אדם, הגם שמת על מיטתו, יכול לקיים בעצמו כך, למות על ייחוד קודשא בריחו ושכינתיה. וכן הוגד למורנו הרב רבי יוסף קארו הרבה פעמים, מה זה הוגד? מי הגיד לו? המגיד. רבי יוסף קארו, מרן, שלוחן ערוך, הוא לא רק מעמודי ההלכה בישראל, הוא גם מגדולי המקובלים. והיה לו מגיד, נשמה, שהייתה מתגלה אליו, ומדריכה אותו. מלאך. ממש תלמד עכשיו את זה, ולמה אכלת שם, ודברים כאלה, ממש ברמה הפרטנית. והוא כתב ספר, רבי יוסף קארו, כתב ספר של השיחות שלו עם המגיד, שנקרא מגיד מישרים, ושם כתוב הרבה פעמים, בשם השם, שהמגיד אמר לו בשם השם, את עתיד להיתוקדה על קדושת שמי. אתה עתיד להישרף על קדושת שמי. היסטורית זה לכאורה לא היה ככה. אז מה הכוונה? אומר מעבר יבוק, שנרמז לו כוונת מיטתו. גם, כלומר, הגם, למרות, שנפטר בסיבה טובה על מיטתו, יעלוז חסיד בכבוד. זאת אומרת, למות על קידוש השם זה לא כתוצאה ממה מתים, אלא איך מתים. ואיך מתים, זה מתחיל מהשאלה, איך חיים. מי שחי על קידוש השם, אז הוא גומת על קידוש השם. מה זאת אומרת שהוא חי על קידוש השם? שכל מה שהוא עושה זה על קידוש השם. הוא לומד תורה על קידוש השם. לא כדי לקבל שכר או להיות משהו חשוב. הוא מתפלל על קידוש השם. לא כדי שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלותיו, אלא על קידוש השם שבתפילה. והוא מקיים מצוות על קידוש השם. והוא משחק עם הילדים על קידוש השם. והוא משפץ את הבית על קידוש השם. והוא הולך לנוח על קידוש השם. אז גם, אז אדם כזה, אז גם כשהוא מת בסוף, זה לא כי נגמרה הבטריה וכולם מתים בסוף, אלא על קידוש השם. הוא מוסר, זה לא מקום של דעיכה שנגמרה הבטריה, אלא של רוממות. הוא מוסר את נפשו להשם. ושוב, למסירות נפש, הגדרה של הרב, ותכונת מסירות נפש, היא הקדושה העליונה, המגלה שכל נטיות החיים וגילוייהם דברים תפלים הם. תפלים זה לא אומר לא חשובים, זה כמו עיקר ותפל בברכות. וגם קרם, מה מברכים? מה מברכים? עוגת שוקולד עם קרם שוקולד, מה מברכים? מזונות, אבל הקרם הוא שהכל. אבל הוא תפל, מברכים על העיקר, פותרים את התפל. אז תפל זה לא אומר לא חשוב, זה רק אומר שהוא לא העיקר. אז עכשיו הרב אומר שכל שיש מדרגה, שהמדרגה הזאת, התכונה שנקראת מסירות נפש, היא תכונה שבה מתברר לאדם שכל נטיות החיים, כל הרצונות וכל גילויי החיים, כל מה שיש בהם, הם דברים תפלים. אז אם כל נטיות החיים וכל גילויי החיים הם דברים תפלים, אז מה העיקר? אומר הרב, והדבר היסודי, המהותי של החיים, יסודי, יסוד הוא המרכיב שעליו הכל בנוי. אז הדבר היסודי, המהותי של החיים, איננו כי אם אור השם לבדו. אור זה משמעות, תוכן, תורה אור. אז המשמעות, הדבר היסודי המהותי של החיים, הוא המשמעות האלוקית שלהם. שווה להתחתן, כי לנישואים יש משמעות אלוקית. שווה לגדל ילדים, כי יש לזה משמעות אלוקית. שווה לאכול, כי יש לזה משמעות אלוקית. שווה להיות חלק מהמדינה, כי יש לזה משמעות אלוקית. שהכל בטל לו. ביטול ביהדות זה לא איפוס, מחיקה, עיון באלף, כמו להבדיל בדתות אחרות. ביטול ביהדות, פירוש המושג ביטול הוא חיבור.
מה
חיבור. ביטול זה חיבור. למשל, טיפת חלב נפלה לסיר ענק מלא בשר. מה הדין? בטלה בשישים. מה הכוונה בטלה? היא בוודאות פה, היא לא הלכה לשום מקום. אבל היא נשאבת אל המרקם הכללי, היא נספגת בו, ולא סופרים אותה כישות בפני עצמה, אלא כחלק מהמכלול שכולו קשה. אותו דבר, ביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול לכנסת ישראל, ביטול הצדיק, זה לא מחיקה עצמית, זה לא איפוס, זה לא אגיד אני לא שווה כלום, אני לא חשוב בכלל, אלא זה להבין שאדם לא סופר את עצמו כישות נפרדת, אלא כחלק מהמכלול.
אם
אין לו
ישות נפרדת, אז הוא גם בלי ישות.
לא, יש לו ישות, אבל זה לא נפרדת, אלא היא גוון ייחודי בקשת הזאת.
אבל החלב שנכנס לתוך בשר, הוא לא גוון ייחודי.
לא, לא, הוא נמצא שם. הוא, המרקם, תשתלי כל חימאי, החלבונים של ה... יש פה חלבונים אחרים גם. אבל הם לא נפרדים. זה הכל נהיה מרקם אחד, שכולו מותר. אז ככה גם הרצונות של האדם, הרגשות שלו, התובנות שלו. זה לא שהוא המציא אותם כבן אדם, בודד מול היקום, אלא ראיית החיים שלו כחלק מעם ישראל. ברור שגם אני מנסים. אחרי זה לא... כל מה שיש. אמרנו, אין משהו אחר, אין משהו בחיים שהוא לא שם, שהוא לא חלק מזה. אז זה המחשבות, הרגשות, הרצונות, והמעשים.
כי אמרנו שדומה לנישואים זה משמעות אלוקית, אבל יש אנשים שמתחתנים גם בלי זה.
נכון. יש גם בעלי חיים שיוצרים קשר זוגי. וגם גויים. אז השאלה, כמה זה נוכח שם? וכמה זה מהותי בקשר? זה לא איזה משהו של יחיד בדור. כל זוג ששומר על טהרת המשפחה, הקשר שלו הוא כזה. כי הם יכולים לוותר על הרצון. כשמבינים, אם זה לא לפי רצון השם, לא שווה.
למה אם מישהו שומר על
טהרת
המשפחה, זה אומר שכל המשמעות שלו
בחיים? לא, זה אומר שכל המשמעות שלו בחיים. זה אומר שבתחום הזה, שכל כך קל לחוות אותו במקום של דחף אנושי, ואפילו דחף, נגיד, בהמי, עם קצת עידון אנושי, אז אצלו זה תחום אלוקי. טוב, ברור. אפשר לקיים מצוות בצורה חלולה. אבל לא על זה מדובר פה, לא זה רצון השם. אמרנו שכל נטיות החיים, כל מה שאני רוצה, הוא מחובר לאור האלוקי. זה לא שווה בלעדיו. הנה, שהכל בטל לו, והכל מאושר, אושר בלשון הקודש, זה לא happiness, זה לא לעוף על העננים ורודים. אושר בעברית זה תוקף. מסמך מאושר, זה מסמך שיש לו תוקף. זוגיות מאושרת, זוגיות שיש לה תוקף. חיים מאושרים, חיים שיש להם תוקף. תוקף אמיתי. כלומר, אלוקי. אז הכל מאושר רק וישאבו באור שלמותו העליונה. אז אצל היחיד, זאת בחירה. עד כמה להיות כזה. יש לנו נשמות כאלה, אבל זו בחירה כמה להיות כזה בפועל. אבל בתור עם ישראל, זאת התכונה הלאומית שלנו. אחד הכינויים של כנסת ישראל בספרים, שכינה. שכינה זה לא שם עצם פרטי, זה לא שם של מישהי. שכינה בעברית זה שם פעולה. כמו הליכה, עמידה, ריצה, ישיבה, שכינה. מה זה הפעולה הזאת? מה זה לשכון? להופיע במרחב מסוים. מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. עצם הבריאה האלוקית היא הרצון האלוקי להופיע במרחב, ליצור מרחב כדי להופיע בו. בכנסת ישראל כל כולה היא הרצון שהשם יופיע בו. אנחנו רוצים להיות משכנו. אז תתכח שהשם שלנו הוא שם של הפעולה שלו. אנחנו שכינתו. המקור הבא, דברים של הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק. קצת קשה, אז כתבתי הסברים סוגריים בפנים. אומר רב חלב, ישראל עלו במחשבה תחילה, והיה נדרש, כדי להישאר כאלה, שישראל גם בהתפשטותם, כלומר במהלך חיי העולם הזה, יהיו נשארים תמיד מבחינת מחשבה. כלומר שהכמות לא תחשטש את האיכות, לא תחסה אותה, שהחיצוניות לא תסתיר את הפנימיות. כל אורך חייהם, כלומר גם חיי העולם הזה, המוגבלים, הם חיים של רצו ושוב, חיים של התפשטות והסתלקות ביחד. יש את השאלה המפורסמת של שייקספיר, להיות או לא להיות? אז התשובה של עם ישראל היא להיות ולא להיות. להיות, אבל להיות מאותו מקום שמוכן גם לא להיות. פה, מפה, אלא שמחובר תמיד לשורש. מה זה אומר? שאנחנו כאן, אנחנו לא מכאן. אנחנו לא כמו בעלי חיים שכל מה שהם רוצים זה לשרוד. אלא עצם רצון החיים שלנו הוא רצון החיים האלוקי. שכמו שהוא מוכן להיות, כי זה רצון השם, הוא מוכן גם לא להיות, אם זה רצון השם. אז זה להיות ולא להיות. חיים של רצו ושוב, חיים של התפשטות והסתלקות ביחד. חיים ומיתה כאחד. כי החיים המצוירים, כלומר שהדימוי שלהם, בבחינת המשך בלבד, כלומר שנקודת המשען של ישותם היא רק המשכיות החיים, מכוח האינרציה, בגלל אינסטינקט ההישרדות. ללא זיקה קיומית לנקודת ראשית התחוללותם במקורם האלוקי, אז החיים האלה אינם אלא חיים מדומים, חיים של שאר העמים, שאין בהם חיים של מחשבה, מה של תוכן נצחי, של אמת, אלא רק של קיום בפועל. לא כאלה, חלק יעקב, שחיים שלהם צריכים להיות חיים יותר עליונים, חיים של רצו ושוב. ועל חיים כאלה היו נועדים ישראל מראשית התהוותם, שבכל רגע ימסרו נפשם להשם. כשאברהם אבינו עוקד את יצחק, את מי הוא עוקד? באמת? את כולנו. כן, כולנו, זרע יצחק. אז הוא מוכן לוותר על כל עם ישראל. כלומר שהחיים של עם ישראל הם חיים כי השם רוצה. כי מצידנו, אם היינו חושבים שהשם רוצה אחרת, כמו שאברהם אבינו חשב בשלב הזה, גם היינו מוכנים לוותר. אז זה עומק החיים שלנו. דומה לזה אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. כי כמו שאמרנו, היא קדמה לכל דבר, גם לכל ההגדרות. כוללתי את הכל. והכל מיוסד, כמו שאמרנו, היסוד של הכל, המרכיב שעליו הכל בנוי, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. על כלות נפשה לאלוקים, על הנחשפה וגם קלטה הנפשי. לגמרי. והתשוקה לאלוקות, מה זה תשוקה? מה ההבדל בין רצון לבין תשוקה? מה ההבדל בין לרצות משהו לבין להשתוקק למשהו? גם? גם יותר חזק? לאו דווקא שכל ורגש. מה? כי על מה הכל נובע? תשוקה היא רצון קיומי. היא רצון שאי אפשר בלעדיו. אז חווים אותו אחרת. אם אדם לא הצליח חצי דקה לנשום, אז זה לא שהוא רוצה לנשום, הוא משתוקק לנשום. כלומר, כל עצמותיו תאמרנה דבר אחד, אוויר. כלומר, הוא רוצה רק את זה, והוא רוצה את זה לגמרי. זה תשוקה. אז כנסת ישראל לא מוכנה לשמוע בקול השם. זה לא צייתנות. הוא מוכן לשמוע מצוות. זה לא חשבון שכדאי בסוף, אלא זה תשוקה. זה עצם החיים, עם האנרגיות האלה של תשוקה, שאי אפשר להתבלבל. כמו אדם שלא אכל כמה ימים, אז הוא לא בעד לאכול, הוא משתוקק לאכול. אז הקשר של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא תשוקה. בשביל זה אנחנו חיים. אז זה בעוצמות האלה. התשוקה לאלוקות, בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, בכל פינה, בכל פנייה. ומתגלה ממסירות נפש תדירית. וזאת באמת אחת התכונות של עם ישראל, שמעבר להבנה. לאורך כל הדורות עמדו יהודים בפני הברירה, שאמרנו, להמשיך לחיות באושר וכבוד, אבל בתור נוצרים או מוסלמים, או למות בהשפלות ואיסורים קשים, אבל להישאר יהודים. והם בחרו להישאר יהודים ולמות. וזה לא דווקא יהודים הכי צדיקים, שהקפידו קלה כחמורה לאורך כל החיים. גם כאלה שהרשו לעצמם לחפף בכל מיני, אבל דווקא כשזה הגיע לשאלת החיים, היה ברור להם, לא ממקום הגיוני, אלא באמת ממקום נשמתי, שמוכנים. וגם לא דווקא הכי חכמים. לא מי שיודע להוכיח למה הנצרות היא טעות, או למה האסלאם הוא זיוף, אבל היה ברור, כמו שברור, ממש מי יצחק אבינו עד היום, עד היום. ממש, עד הימים האלה. שבחורים צעירים, שבחיים לא חינכו אותם למשהו כזה, מוכנים למסור את הנפש על עם ישראל. אז זה גם לא הנושא שלנו היום, זה באמת לא לניסיון. אבל להיות, שתהיה מדינה ליהודים בארץ ישראל, כאילו התרבות שאומרת תדאג לעצמך, הכי חשוב זה הפרט והמימוש העצמי. אז אם אדם יכול למש את עצמו יותר טוב במקום אחר, והוא יודע שהוא לחיות פה בארץ עלול למות. לא רק לוחם בסיירת, זה גם אישה שהולכת לעשות להיות בשוק. כי גם זה עלול להיגמר ולא עלינו. זה לבחור, להיות יהודי. מה? זה לא משהו אחר, כי זה לא, זה על החיים היהודיים.
אם יש תביגות כזאת עצמתית, איך גם אנשים מסוגלים לחיות בלי זה, ואיך אני, הפרטית, איך אני לא רואה את זה כל רגע, איך זה כל כך קשה, אם זה כל כך, כל כך יסודי וקיומי, וכאילו, ממש כמו הנשימה וזה.
כי א', זה כמו הנשימה באמת, כי הם חיינו, פשוט, זה החיים. אבל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר בו. שהקשר איתו ייבנה על בחירה. כשתהיה בחירה, צריך שיהיו שתי אופציות, ושאחת לא תהיה יותר חזקה מהשנייה, אחרת זה לא חוכמה. דווקא כיוון שהקשר עם הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, צריך שמשהו יסתיר אותו בצורה גם חזקה, ברמה שבאמת אפשר להתבלבל. ואותם יהודים שלא עלינו מתבלבלים, אותם חלקים שבתוכנו שמתבלבלים, אז זה אפשר, אבל שמחים הם לא, רגועים הם לא. יהודי יכול לחיות לא כמו יהודי, אבל רגוע הוא לא יהיה. לכן ישראלים כאלה עצבנים. לכן יהודים תמיד כאלה תזזיתיים, כי מרגישים שמשהו מהותי פה חסר. לכן זה הדיכאון הזה, ששוטף חלקים בחברה הישראלית, אחרי כל כך הרבה הישגים מופלאים וניסים וחסד השם והשגחה וקיבוץ גלויות והקמת המדינה, ומשהו לא טוב. כי מרגישים שמשהו חלול, שזה לא זה. זה משם. אז התכונה הזאת של מסירות נפש היא לא נגד החיים, אלא היא זאת שבונה את החיים. אומר הרב, החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה, דעה פה זה כמו הלכות דעות לרמב"ם, כמו הגישה, תכונה של קדושת מסירות נפש. כי כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד. כלומר, אדם שחי בתפיסה כזאת, העיקר זה לחיות. לא משנה לחשבון מה, לא משנה לחשבון מי, העיקר לחיות. זאת אומרת, שהחיים שלו הם אינסטינקט דחף, שהוא על כוחך, כאילו חייב לחיות. מי שיש לו ערך בחיים, שהוא מוכן למסור עליו את החיים, זאת אומרת שכל יום שהוא חי, כי הוא בוחר בחיים, כי הוא מאמין בערך שלהם. אז החיים שלו הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר שמחים. אז דווקא התכונה הזאת הופכת את החיים לדבר שיש לו ערך של חופש, של קודש. קודש זה נצח, קדוש לעולם קיים. אז מי שכל החיים שלו זה רק העולם הזה, זה יכול להיות החיים הכי כיפיים, הכי משתלמים, הכי מצליחים בעולם הזה. אז כשנגמר העולם הזה, נגמרים החיים. אבל אדם שמחובר לקודש, ושמחובר לקודש, כלומר לנצח, ברמה כזאת, שאפילו מוכן לוותר על החיים של העולם הזה, מתוך החיבור לקודש. זאת אומרת שכל החיים שלו הם קודש. ושל הוד. הוד זה הקרנה של תוכן פנימי. וכל לח החיים, כלומר כל הטעם, כל העסיסיות של החיים, הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות נפש. ומסירות הנפש, אז כמובן זה לא ויתור, כמו שאמרנו, זה לא ויתור על החיים, זה לא החלשה של החיבור לחיים. יש עוד עמים שמוכנים למות על הדת שלהם. גם מחבלי חמאס, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, מוכנים למות. גם בהודו יש אנשים שמתאבדים בכל מיני טקסים, שמאמנים שמי שמתאבד בהם זה עושה לו טוב. אז מה ההבדל? זה עמים שמראש בזים לחיים. לא מכירים בערך החיים. אבל עם ישראל, מצד אחד, זה העם שהכי אוהב את החיים, ועושה הכל כדי שיהיו כמה שיותר חיים, בטיפולי פוריות בעם ישראל, ובמלחמה של צוות רפואי על כל תינוק שנולד, ואין דברים כאלה בעולם. וזה העם שמוכן לוותר על החיים. וזה לא סותר, אלא זה בא בדיוק מזה. כי, אומר הרב, ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה, יהיה נשאב אל תוכו, ובטל אליו, כמו שאמרנו, בטל זה לא מחוק, אלא מחובר, כניצוץ בלהבת. וזאת יוצאת אל הפועל על ידי מסירות נפש שבקדושה, של קבלת מלכות שמיים שבאמונה בכל קדושתה. חשק מסירות הנפש, שוב, חשק זה רצון שנובע מהטבע, לא מבחירה של החלטה, של שיקול דעת, שמצד אחד, מצד שני, טוב, רוב הנימוקים הם לפה, אז אני מוכן. חשק מסירות הנפש, בשביל היסוד העליון שכל חיי העולמים, כלומר כל החיות של כל העולמות עצורים בו, הוא מבסס את החיים, כי הוא מגלה שיש להם בסיס של עומק, ונותן להם צביונם האמיתי, עד שכל מרץ, כל עוז וחי, כל שאיפה, תהורה, מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום יום, מאמונת המשפחה ואידיאליותה, למה מתחתנים, למה רוצים ילדים, ועד רום השאיפות היותר כלליות, כלומר בהיקף הלאומי, המתבטאות במפעלותיהם של טובי החושבים ושל טובי הפועלים והיוצרים שבעולם, כלומר גם העשייה, גם היצירה, גם המחשבה, כולם יונקים הם מזיו הקודש, כלומר יונקים, מה מיוחד ביניקה לעומת כל הזנה אחרת, שניזונים ממקור החיים. כשתינוק יונק מאימא, הוא מקבל את המשכיות החיים ממקור החיים. אז כל הערכים של עם ישראל, כל הרצונות, יונקים, כלומר מקבלים את החיות שלהם ממקור החיים, מן הקודש. כולם יונקים הם מזיו הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם. וכולם הם מסתעפים, כלומר הם ענפים, של שיונקים מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטאה בעומק בכל רוחב ועושר, בכל אמת וטוהר, בכל זיו וחדוות עולמי עולמים, על ידי רבי עקיבא, ברוממות נקודת קדושתו. נקודה זה תמצית. ומי שביטא את התכונה הזאת בצורה הכי מדויקת, הכי תמציתית, זה רבי עקיבא. כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, והבטא את השם אלוקיך בכל בבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, מתי יבוא לידי ויקיימנו. זה מה שאמר לתלמידים, כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא קורא את שמה, והוא אומר באהבת. אז מה הכוונה? מה הכוונה כל יום הייתי מצטער? כל החיים שלו רצה למות? אז הוא חשב שהוא התחתן עם רחל? אז הוא חשב שהוא הקים ישיבה? מתי כבר יבוא הרומאים ותפסו אותי ויהרגו אותי לקידוש השם? ברור שלא. אז מה הכוונה כל יום הייתי מצטער על הפסוק הזה? החיים של רבי עקיבא ורחל היו שרשרת אחת של מסירות נפש מופלאה על אהבה, שמתוך אהבה. כדי להקים את הבית שלהם, הם מוותרים על הכל. על הבית, על ההורים, על כל הרכוש. ואחר כך, הזוגיות הזאת, שמסרו עליה את הנפש, הם מוותרים גם עליה מתוך אהבת התורה. ורחל שולחת את רבי עקיבא שילמד תורה. ואחר כך, רבי עקיבא סוגר את הישיבה, והולך ללחם עם בר כוכבא, מתוך אהבה לעם ישראל, למדינת ישראל, שבר כוכבא רוצה להקים. אז כל החיים שלו היו אהבה ומסירות נפש. אז כשהתלמידים שואלים רבנו עד כאן, אז הוא אומר, כל החיים שלי זה מה שעשיתי, עכשיו אני פשוט ממשיך. זה מה שעשיתי כל החיים.
מה?
מצטער הכוונה משקיע. ככה בחז"ל, צער זה לא במובן של ימינו, אלא השקעה גדולה, כמו לפעמים צער האגרה, לפי השקעה השכר. הוד העליון של המוות בגניזת אורו, כלומר מוות כזה זה לא שהנר קבע, כי בסוף הנר קבע, אלא האור הזה נגנז, ואור גנוז יותר חזק, הוא נסתר, אבל הוא יותר חזק. הוד העליון של המוות בגניזת אורו, המתנוצץ על ידו, חי בו, והוא יוצר את החיים. נמתים ידך שם, יצא, כתוב בגמרא, שכשיצאה נשמתו של רבי עקיבא, יצאה בת קול שמרה את הפסוק הזה. ממתים ידך, השם, ממתים בחלד, חלקם בחיים, וצפונך תמלא ביתנם. תביא הרבה חיים לעולם. אשריהם שככה לא, כי אשריהם שהשם אלוקיו. עם ישראל זה עם ששילם את המחירים הכי נוראים על האמונה שלו, על החיים שלו, והוא עם מאושר, כי הוא יודע למה הוא שילם את המחירים האלה. על זה שאנחנו עם השם, על זה שהחיים שלנו קדושים ועוצמתיים ושמחים ברמה שאין כמוה בעולם. כל העולם נמצא היום בייאוש. שמעתם על זה? אם שמעתם פעם מוזיקה, אם ראיתם פעם תערוכה, סרט, יצירה, הכל ספוג בייאוש מהחיים, מהעתיד. אפילו שירי האהבה כביכול, אז הם בערך נשמעים ככה. כל העולם כזה קשה וזה, אז בואי נברח איזו פינה שקטה ונבנה לנו ייאוש. בואו, כיוון שהזמן קצר, נדלג קצת במקור שבע, מכאן עד סוף העמוד זה שוב דברים של הבחרלת, אז נדלג קצת שתי פסקאות, ובכלל יש להגדיר, בסדר? באמצע מקום שבע. אפשר להשלים אחר כך. ובכלל יש להגדיר שכל מסירות נפש שבאה מצד עקשנות היא רק מצד הגוף. אז באמת לא מסירות נפש, אלא מסירות גוף. שאדם מוכן למות על משהו, שאנשים שמוכנים למות, באמת, כמו שאמרנו, בגלל ויכוח על מקום חנייה, בגלל לשבור סי גינס, כל מיני שטויות. שהגוף אין לו התגעגעות, כלומר אין לו חיבור לאינסוף. במסירות נפש, מצד כלות והתגעגעות, היא רק מצד הנפש והנשמה. המסירות נפש הבאה מצד כלות הנפש בלא שום חשבון, המסירות נפש המתגלה מצד גילוי הנפש, היא המסירות נפש שבאה רק אחרי קבלת התורה. אחרי השם אלוקיכם תלכו, סוף פסוק הוא ובו תדבקו. להיות נמשכים אחר אהבתו יתברך בלי שום חשבון. מה זה נמשכים? מה זה להימשך למשהו? שהמשמעות של המשהו הזה היא כל כך גדולה, אז שכל תנועה שלי היא כמו ילדים שהולכים לאמא, ואמא ממהרת, ואז הם רואים משהו שמוצא חן ביניהם, ואז הם, ראיתם איך זה הולך? איך זה נראה אחר כך? המשך הדרך? האם הולכת קדימה, והם ככה נגרים לאחור וכל שנייה ככה עם הראש, כאילו, עוד חצי מבא לתפוס. כאילו להימשך זה שאני מטה כל החיים שלי כל הזמן בכיוון, כי זה מה שחשוב, כי זה העיקר. אז אנחנו נמשכים אחר אהבתו יתברך, מושכים אחריך נרוץ.
למה מסירות הנפש היא לא גם בנפש
של הנשמה והגוף? לא, הרב חלף אומר שאם מסירות הנפש, כאילו, כי העולם הזה הוא עולם שיש בו גם גוף, והרבה פעמים גם יש סתירות. כמו שיש בחיים שלנו סתירות בין הרצונות של הגוף, הדחפים של הגוף, לבין האמת. כי הגוף רוצה שיהיה לו נעים. הוא לא מתעניין באמת או במוסר. אין תורה שיהיה לו נעים. הנפש מתעניינת ברגשות ובחוויות, והשכל מחפש אמת. והנשמה רוצה קדושה. עכשיו אנחנו מורכבים מכל הרבדים האלה ביחד. עכשיו, מה גובר על מה? זה מה שקובע מי אנחנו, בסופו של דבר. כי תמיד יהיו בנו קולות שונים. אז מסירות נפש היא כזאת, שאדם ממוקד בחיים שלו, בבחירה שלו, ברצונות שלו, במה שהנשמה רוצה. אז מסירות נפש זה למסור את הנפש לנשמה. ואז, ואם הגוף סותר את זה, אז נגד הגוף. אז גם אם זה נגד הגוף, האדם ממשיך למסור את הנפש לנשמה. זה לא המצב האידיאלי. בחי בהם. כל העבירות שבתורה יעבור ועל יערג. פיקוח נפש תוכה שבת. למה? כי החיים עצמם, דווקא החיים בגוף, הם קידוש השם. הכללי, הגדול. אז אם יש פרט שסותר את העיקר הזה, אפילו אם הפרט הזה הוא נורא חשוב כמו שבת, אנחנו נצמדים לעיקר, לחיים. ופיקוח נפש תוכה שבת. גם ספק פיקוח נפש. אבל חוץ מהשלוש עבירות, שפגיעה בהם זה פגיעה בעצם החיים. בעצם הזהות. זה לחיות בדיוק הפוך מהחיים. אם זה עבודה זרה, אם זה גילוי עריות, אם זה שפיכות דמים של מישהו אחר, אז זה לא שווה. אז להיות נמשכים אחר אהבתו יתברך, בלי שום חשבון. נכון, לפני פסח לא היה לנו שיעור. נכון? אז נתחיל מהסוף. כל אל הסדר זה תהליך של יציאה לחירות, שמתחיל מקדש ורוחץ, דרך הסימנים של ההגדה. אז מה עשי? מה הסימן האחרון בהגדה?
נרצה.
מה זאת אומרת נרצה? העבודה שלנו בחיים היא להיות רוצה, לבחור נכון ולדייק את הרצון ולזכך אותו, אבל כשעושים את זה, ככל שיותר מתקדמים, האדם מגלה שהוא לא רק רוצה, הוא כבר נרצה. הוא כבר נמשך אל הקודש מעצמו, בטבעיות. וזאת המילה הכי חשובה פה, בטבעיות. זה הטבע שלנו. לא שהם לא קיימים, אבל שמה שתופס את המשקל הכללי, מרכז הכובד העיקרי באדם זה הנפש. אז אם זה סותר את הגוף, אז הוא בטר. לא כי הוא לא אוהב לחיות. אלא כי באמת הוא בוחר. באמת. כמו כל המכתבים שחיילים עשירים, שלא יודע. זה מה שכתוב בהם. מה? כן? כן, כי זה לא הגיוני להיות מוכן למות על שום דבר בעולם. שום דבר. אז הנה, זה בלי שום חשבון, כי מצד גילוי הנפש. ואשר גם הגוף מתבטל לפניה. כלומר, שוב, גם מתבטל פה זה לא נמחק, אלא נכלל במקורו. לא ישות נפרדת. ופה, עוד שתי שורות חשובות, לפעמים יש, שגם מסירות נפש על קדושת השם, אינה באה מצד קדושת השם בלבד, אלא שנתערב בה ניצחון, כלומר, נצחנות, עקשנות, שעמידה על דעתו ורצונו, כמו שקוראים היום, מות גיבורים. ופה מאוד חשוב לדייק ולהבדיל. רוסיה פלשה לאוקראינה, אז הרבה בחורים אוקראינים מוכנים למות, כדי שאוקראינה תישאר חופשייה. ולא משועבדת לרוסים. אז כל הכבוד, הם גיבורים, אבל הם לא קדושים. זה לא כמו בחור שגדל בארץ, ומתנדב ליחידה קרבית, ומתנדב למשימות מסוכנות, ומוכן למסור את נפשו על זה שעם ישראל יחיה בארץ ישראל. זה לא אותו דבר. למה? מה ההבדל המהותי? זה ההבדל בין קודש לחול. אמרנו קודש זה נצח. חול זה תכנים זמניים. החיים של כל האומות, כיוון שהחיים של האומות הם לא חיים של קודש, הם לא עם קודש, זה אינטרס מסוים של קבוצת אנשים שיש להם כלכלה וביטחון משותפים. אז כל עוד זה קיים, אז העם שלהם קיים. אבל העמים האלה הם לא נצחים. כל העמים, חוץ מעם ישראל, הם לא נצחים. יש הרבה עמים שפעם היו מאוד חזקים. כסדים, והאשורים, והביזנטים, והממלוקים. והיום הם לא קיימים כעמים. ויש עמים שהיום הם מאוד חזקים, ולפני 400 שנה הם לא היו קיימים בכלל, כמו האמריקאים או האוסטרלים. וגם הם יום אחד פוגעו, מתפסו את מקומם, עמים אחרים. למה? כי זה אינסטינקט, יש את זה באומות, יש את זה אפילו בעלי חיים. שהפרט מוכן לוותר על החיים שלו בשביל הכלל. זה כן נמלים, אפילו שיש מלחמה דבורים בכברת, מוכנות למסור את נפשם על הכברת. זה אינסטינקט, שהפרט מוכן למסור את עצמו בשביל הכלל. אבל זה חיים, זה בריאות של חיים, אבל זה לא קדושה. וזה קשור גם לצפירה, 3.5 שעות בערך. הדברים הבאים, דברים שהרב חלב כתב, כשנודע בארץ ההיקף של השואה. כלומר, בתחילת מלחמת העולם השנייה, לא ידעו בארץ יש שואה. כלומר, הבינו שיהודים סובלים, אבל לא ידעו שזה משהו מאורגן בשיטתי והשמדה. עד שהגיעו לארץ פליטים ראשונים, או אחרי שכבר ברחו מגטאות ומחלות השמדה, בערך בתש"ג, תחילת תש"ג, הדבר בארץ מה קורה. ואז היו, עשו תעניות ציבור ותפילות וכו'. ואז הרב חלב כתב את המאמר הזה. שבין השאר הוא כתב בו את הפסקה הזאת. דיממתם של ישראל איננה חלילה דיממת מוות. אף לא דיממת מות גיבורים שנהרגים ונשחטים על מזבח אהבתם לאלוקיהם, לעמם ולארצם. משמע זה לא פטריוטיות, זה לא אנחנו נראה להם. אלא דיממת חיים. כולה אומרת כבוד ותהילה לאלוקינו. מה זאת דממה שאומרת. אז למה שותקים? כי זו תהילה כזאת שאין שום בריאה בעולם ושום שפה ולשון יכולים להכילה. לכן היא מתגלה בשתיקה. זה לא שתיקה של מבוכה או של חוסר אונים, של מה אפשר לעשות או כמה כואב או של רגשות שמציפים, אלא זאת שתיקה של חיבור לשורש החיים. כמו שתוק ככה למחשבה לפניי. כלומר, למקום הכי הכי עמוק, שאין לו מילים. לכן שותקים. בשתיקה הזאת, כיוון שהיא נובעת מחיבור לשורש החיים, היא מרוממת את כל החיים, עם כל הרבדים שלהם. והיא אומר רב חלב, והיא מרוממת ומנסית את הרוח והנשמה, וגם את הנפש והבשר יחדיו. כי מתגלה שכל רבדי הקיום שלנו נובעים משם. שתיקה של לנוכח מצבים כאלה, של מוות על קידוש השם. כמו שהיה בשואה, כמו היום בזמן הצפירה, שעומדים משותקים. לך דומיה תהילה, עדיך כל בשר יבואו. כשם שחייהם של ישראל הם שרשרת של ברכה ותהילה לאלוקינו, להודות ולהלל, לשבח ולפאר, על כל דבר בחיים יש את הברכה שלו. כן, כך גם מיתתם של ישראל היא ברכה ודומיית קודש. לא סתם דומייה, אלא דומיית קודש. כשם שמברכים על הטובה, ברוך הטוב האמיתי, כך מברכים על הרעה, ברוך דיין האמת. כלומר, נסיבות החיים הן קובעות איזה סוג ברכה תהיה. אבל בכל מקרה תהיה ברכה. כי החיים שלנו הם ברכה, תהילת השם. כולם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כיוון שכולנו כהנים, אז מי המודל שלנו? אהרון הכהן. הולכים הם בעקבות אבי הכהונה, שנאמר עליו וידום אהרון. מה הכוונה וידום אהרון? ביום של השיא, של חנוכת המשכן, אז אהרון מאבד את שני הבנים הגדולים שלו. ואז משה רבנו אומר לו, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. ואז כתוב, וידום אהרון. מה הכוונה וידום אהרון? הכוונה היא לא שהוא לא ענה לו, כי אז לא היה צריך לכתוב את זה. היה לא כתוב בסוף כל דו שיח בתורה, וישתקו, כי זה לא מוסיף כלום. אז זה לא שאהרון לא ענה למשה, הוא ענה לו, אבל התשובה שלו הייתה שתיקה. זה לא רק שתיקה ממילים, זה שתיקה מרגשות, שתיקה ממחשבות, שתיקה מההוויה הפרטית שלנו, שמחברת אותנו לשורש הנשמה, שבאמת אין לה מילים. אז גם השתיקה של הצפירה מחברת אותנו למקום הזה, לעומק הזה. שבו נמצא את כל התשובות, כן.
אז למה החרדים לא משתתפים משתתפים?
אז למה, מה?
אז למה החרדים לא משתתפים משתתפים
כאן קדוש, ושכמו בינון
אהרון?
כי מבחינתם, כל הקמת המדינה, היא לא הייתה מתוכננת. היה חלום כזה, שטיפחו אותו במשך 2,000 שנה של גלות כמעט, שאנחנו נשב בגלות, ויום אחד יבוא המשיח, יעשה ככה, כולנו נבוא לציון ברינה, הביצות יתייבשו, הערבים יתעדו, ובית המקדש ירד מהשמיים והכל יהיה טוב. ובסוף הגאולה באה, אבל בצורה אחרת. זה נורא קשה להקל את זה. לפחות שבונים על זה את כל יראת שמיים. אז עד היום לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. אז למסור את הנפש על זה? מה פתאום? אז לא מרגישים שותפים לזה. כי אולי יש הרבה שברמה האישית מעריכים, אבל לא בעניין שבטח לא של תקסים שנראים כאילו לא יהודיים. אבל הנה, תראי כמה זה יצא מדויק, הצפירה הזאת. שנכון שאין לה מקור בה. הנה, זה המקור, בידום הערב. זה לא היה הצפירה, זה מה שקורה בזמן הצפירה. וזה לא רק החיבור הזה לעומק של החיים, זה גם חיבור אחד לשני. כשמדברים, כל אחד מדבר בסגנון שלו. כששותקים, כולם שותקים אותו דבר. יש בצפירה משהו שממוסס את כל המחיצות. ואנחנו כל כך צריכים את זה עכשיו. זה רגע כזה שאנחנו יודעים שכל עם ישראל איתנו. כאיש אחד בלב אחד.
ואיך נכון להתחבר ליום הזה? כאילו...
זה מה שרציתי להגיד עכשיו.
יום הזה... כאילו,
התקסים לא רואים כשקפים את מה שאני אומר. ברור. לא, חבל הזמן. לא. יום הזיכרון זה לא יום הדיכאון. עשו ליום הזה מה שעשו לכל מיני מפעלים במדינה, עשו לו הפרטה. ובמקום לדבר על זה, על התכונה הפנימית הזאת, שהיא מרוממת, שהיא מזככת, שהיא מתארת, הפכו את זה לאוסף של סיפורים פרטיים. בדיוק יומיים אחרי האירוסין, בדיוק ביום הולדת של סבתא שלו, וכל מיני דברים כאלה, וכמה זה טרגדי, וכמה זה טרגי, וכמה זה וכמה זה. בסוף זה נהיה יום של כאב. עד שאנשים שקשה להם עם זה, שיום העצמות הוא מיד אחרי יום הזיכרון. זאת אומרת, איך אפשר לעשות סוויץ' ולעבור מאבל לשמחה? אבל לא, זה טעות בהבנה. זה לא יום של הקטנה. יש את היורצייט הפרטי של התאריך של הנפילה. יש... יום הזיכרון הוא בא לחבר אותנו לכלל, הפנימי של הכל. וזאת הסיבה לשמוח ביום העצמאות. כי אנחנו שמחים על זה שזכינו למדינה שעל זה היא עומדת, על המסירות הזאת, על הטהרה הזאת, על העוצמה הזאת.
הרב, בגלל שאנשים מרגישים שיום הזיכרון הוא כמו עוד יורצייט.
אז זה כי לא מבינים. כי לא מבינים מה זה. אז לכן כל כך חשוב ללמוד את הדברים האלה. אשרינו שזכינו, שיש לנו רבנים גדולים, שמנחים אותנו, שמאירים לנו את ההבנה של מה זה מסירות נפש בדור הזה. וגם לא מבינים מה זה מדינה. מלכתחילה לא מבינים מה זה מדינה. כי הנה קצת, לפחות, כי נגמר לנו הזמן, אבל לפחות נקרא את המקור האחרון בעמוד 3. מקווה שלמדתם אותו. למדתם? אולי, טוב, צריך, אולי תלמדו, אז לפחות נקרא. הפסקה הזאת מתחילה בציטוט של מישהו אחר, שאמר, אין המדינה העושר העליון של האדם. כלומר, המדינה היא מסגרת, זה לא העושר העליון. אומר הרב, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול לחברת אחריות גדולה. חברת אחריות זה מה שנקרא היום חברת ביטוח. אתה כל הזמן משלם קצת, ואז אם קורה איזה אסון, אז כאילו דואגים לך. אז ככה זה היחס בין אזרחים למדינה. משלמים מיסים, משקיעים, ובסוף אם יש איזה משהו, כאילו אז המדינה בונה בתי חולים, המדינה בונה, המדינה קונה מסוקים, כאילו אדם פרטי לא יכול. אז כל אחד משקיע וכולם מרוויחים. זה סוג של עסקה. שנשארו המוני האידאות, שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. כלומר זה לא קשור לאמת, לצדק, בטח לא לקודש, המדינה. זה משהו טכני. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. כשאנחנו חיים, יודעים שאנחנו חיים, חיים של קידוש השם, זה העושר הכי גדול, שזה לא סתם ויגמר בסוף, אלא זה קידוש השם, שהוא נצחי. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. הפסקה הזאת זה המקור הראשון שכתוב בו מדינת ישראל. 50 שנה לפני קום המדינה בערך. כשעד הרגע האחרון, ביום העצמאות עצמו, עוד התלבטו איך לקרוא למדינה, אבל הרב כבר קבע קודם. מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. כיסא זה ממלכה, שלטון. מדינת ישראל היא הגילוי של השלטון האלוקי בעולם, כי היא בנויה על קידוש השם בעולם. שכל חפצה הוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. טוב, לא כולם חושבים ככה, שמתי לב, גם לא כולל שחתמו על מגילת העצמאות, ולא בכל מקום ביום העצמאות אומרים את זה, אז מה עושים? אומר רב, אמת, שעושר נשגב זה, צריכו לביאור ארוך כדי להעלות אורו במי חושך. אור זה משמעות, תוכן. חושך זה חוסר משמעות, חוסר תוכן. אז נכון, בימי חושך, בתקופה שכשהמדינה לא מספיק מחוברת לתכנים האלה, אז צריך ביאור ארוך. זאת אומרת, צריך לבנות את התשתית של ההבנה למה זה ככה. אבל לא מפני זה, יחדל מלהיות העושר היותר גדול. אז שיהיה יום זיכרון מרומם וחג עצמאות שמח, לא גם השנה, לא אפילו השנה, אלא במיוחד השנה. מדינת ישראל נכנסת לשנת העוז, נכון? מסיימים את ה-76, נכנסים לשנת העוז, אין עוז אל התורה, ישראל עזים שבאומות, ורואים משמיים סוד שנה של עוז. והשם יעזור, שבאמת נלך מחיל לחיל, ברוב עוז בשלו, עד לגאולה השלמה.